חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. ויצא אבנר בן נר ועבדי ישבושת בן שאול במחניים גבעונה, ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצאו ויפגשום על בריכת גבעון יחדיו. וישבו אלה על הבריכה מזה ואלה על הבריכה מזה, ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו. ויאמר יואב, יקומו. איש מוצק לא צעיר, עם שפם לבן מרשים, ניצב במרכז היקב העגול בגבעון, ממש ליד הבריכה המדהימה ההיא, החצובה לעומק, ומהתנך שבידו קרא באוזנינו את הפסוקים, וכולנו יכולנו ממש לראות 12 לוחמים מבנימין, מבית שאול, ו12 מלוחמי דוד, מחזיקים איש בראש רעהו, וחרבו בצד רעהו, ונופלים יחדיו. והבנו מדוע קוראים למקום הוא חלקת הצורים עד היום הזה. כך פגשתי לאחרונה את זאב ז'אבו ארליך, שנפל אתמול בלבנון. הידען המופלג בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, בארכיאולוגיה, המדריך הטוב מכולם בשבילי ארץ ישראל. הוא ידע המון, ידע לספר נפלא, ואף שהיה אוטודידקט ולא פרופסור, היה כלי מלא ידע ואהבת הארץ טוב מרבים מהם. ואף שהיה ידען מופלג, לא היסס לומר, אינני יודע, אם לא ידע. את ידיעותיו ואהבתו מסר לרבבות אוהבי הארץ שלחו בעקבותיו, ולאלפי קציני צהל וחייליו ששמעו מפיו בשטח את תורת ארץ ישראל. וכמו שורה משירו של נתן יונתן בשיר איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, שציטט היום חגי לובר, שבנו נפל בעזה, ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו. על אדמתו, כי גם אם אינה עדיין במדינת ישראל, דרום לבנון, שם נפל ז'אבו, הוא בוודאי ארץ ישראל.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הרעה. כבר למחרת 7 באוקטובר מתברר ממדי האסון והמחדל, קמה ועלתה הדרישה לוועדת חקירה ממלכתית. בתחילה נאמר שזה לא הזמן. כי הפצע עוד מדמם, כי צריכים פרספקטיבה, כי התותחים עוד רועמים. ועכשיו, יותר משנה אחרי, סוף סוף מדברים על ועדת חקירה, אבל לא ממלכתית, אלא פוליטית. כפי שנחשף אמש בחדשות 13, בליכוד מגבשים הצעת חוק לפי התקום ועדה פוליטית אותה יובילו שני יושבי ראש, מטעם האופוזיציה והקואליציה. ההרכב יאושר בכנסת ברוב של 80 חברי כנסת. על פניו נשמע בסדר, דורש הסכמה רחבה, והצבעה גם של האופוזיציה. אבל, ויש אבל. במסגרת הצעת החוק מצוין שתאסר הקמת ועדת חקירה ממלכתית או ועדה אחרת שתחקור את אירועי 7 באוקטובר. כלומר, גם אם תקום או לא תקום ועדה, אסור יהיה לחקור את זה בכל דרך אחרת. ממה אתם מפחדים? מה אתם מנסים להסתיר? כמו שנתניהו אמר בעבר בעצמו, בנושא אחר, רק שאז הוא היה יושב ראש האופוזיציה, אזרחי ישראל דורשים תשובות. בלי טיוח, רק ועדת חקירה ממלכתית תבטיח שתשובות אלה יינתנו ויכולה לגלות את האמת. כך הוא אמר, נאה דורש, נאה מקיים.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
שלום מאיה, ערב טוב.
שלום אריה, ראשית אני משתתפת בצערך ובצער רבים על לכתו של ז'אבו. שמעתי עליו המון הספדים ביום האחרון, ופשוט איש יוצא מגדר הרגיל.
כן, כן, אני למדתי ממנו הרבה מאוד, ובכל פעם שנפגשנו למדתי שוב משהו חדש. ולשוטר שלך אני מצטרף בכל לב. יש כל מיני אנשים חושבים שאם אני בימין, אז אני בטח ביביסט, אז אני מצדד בעמדתו של נתניהו בעניין הזה. אני ממש לא. אני חושב שאנחנו חייבים ועדת חקירה ממלכתית. אני יכול להבין למה נתניהו חושש מוועדה שימנה נשיא בית המשפט העליון, מי שלא יהיה עד שזה ימנו. אבל מה שהוא מציעים עכשיו בחוק הזה, ועדת חקירה כמו פרלמנטרית, קואליציה, אופוזיציה, תהיה קטטה, לא תהיה ועדת חקירה. לא יהיה לה שום טעם, הם יריבו על כל עד וכל פסיק, שום דבר, הם לא יקשיבו. וכל אחד כבר לכתוב את המסקנות מראש.
וזה יתמסמס, לא. ואז במקביל גם אסור לחקור את זה בשום דרך אחרת.
שזה בלתי חוקי בעליל, אבל טוב.
ואני יכולה אגב להעיד שאתה אדם מורכב. שום דבר אצלך לא על אוטומט. אי אפשר להכניס אותך לתבניות.
מה? זה באמת, זה כבר לא נעים להגיד, זה כבר לא עניין של שמאל וימין. זה עניין של צדק היסטורי, חייבים לחקור, ועדת חקירה ממלכתית, תמיד יהיו עליה השגות, תמיד יהיו ויכוחים, הם לא עשו, אבל זה הכלי היחיד שאני רואה. מה שאני לא מבין זה למה הם מתנגדים עכשיו לבדיקה זמנית של מבקר המדינה על תחומים מסוימים. גם משרד ראש הממשלה, גם צהל מתנגדים לזה. בושה. באמת בושה.
אני מסכימה איתך בזה. אנחנו נצא להחדשות של השעה 5 ונחזור מיד אחר כך עם עוד הרבה נושאים.
זה מה שנעשה.
עכשיו 5 בערב עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
האורחים והמפיקים שלנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג, המון נושאים לפנינו, מעט זמן. שלום וערב טוב לביני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה.
ערב טוב.
ערב טוב. כתב אישום נגד דובר ראש הממשלה לשעבר, אלי פלדשטיין, ונגד הנגד. מה ההבדל בסעיפי האישום?
לא יודע כמה אני יכול להגיד את זה, כן? כי די אסור כרגע בפרסום, אבל בוא מרמוז.
רק אנחנו פה, זה בסדר, ביני, אנחנו לא נגלה.
תשמעו, פלדשטיין חטף שם עבירה שבין היתר אחת ממאסר עולם. אני לא רואה שהנגד חטף את הדבר הזה. לנגד יש גם כל מיני עבירות שנקרא להן יותר קלות. אצל פלדשטיין העבירות הן רובם עבירות ריגול, שהאנשים בהן הם גבוהים יותר, אז ככה נקרא לזה כך.
כלומר, לא רק הוצאת מסמך, אלא בכוונה לפגוע בביטחון המדינה.
כן. התכוון לפגוע בביטחון המדינה, נכון? כן.
אתה יודע, אתה צייצת, ראיתי, אני חושב שהפרקליטות מטפסת פה על עץ סופר גבוה.
נכון. אני חושב, כי בין היתר אני קורא כרגע פסיקה וגם לקראת הרעיון הזה, יש מספר פסקי דין שהתייחסו לדבר הזה, כי יש מה שנקרא הלכת הצפיות, בוא נעשה את זה בשפה פשוטה. בסופו של דבר, בעדרות כאלה שיש בהם מטרה, צריך לבדוק האם אתה צפית שהמעשה שאתה הולך לעשות אותו, יפגע בביטחון המדינה. זאת אומרת, אתה צריך לצפות שהדבר הזה יקרה. והפסיקה של בית המשפט העליון, לפחות במקרים מסוג זה, זה שזה בלתי אפשר, אי אפשר להוכיח את הדבר הזה. זאת אומרת, נראה לי שגם במקרה של פלדשטיין, הפרקליטות פה באמת מתפסת על הצגבו, כי אלה מאוד מאוד קשה להוכיח שפלדשטיין ציפה שמה שהוא עושה יפגע בביטחון המדינה. יכול להיות שהיו לו מניעים לא קשרים, יכול להיות שהיו לו מניעים פוליטיים, יכול להיות שהוא אחז בעמדה פוליטית שמנוגדת להבנה של מה שנקרא החטופים, אבל לי נראה שפחות בדבר הזה הם מטפסים פה על עצמו מאוד 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 גבוה, והחשש שלי זה שם הסיפור קצת צ'ופינג.
זהו, יכול להיות שזה כמו בתקציב, אתה מכניס כמה עיזים כדי להוציא אותם, ואז כל דבר אחר יתקבל ביתר הבנה?
יכול להיות שזה אחת מהדברים שאתה עושה כדי להגיע לסדר דיון, אתה מציב רף מאוד 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 גבוה, אתה שם עזירות מאוד חמורות, ואז אתה אומר, אוקיי, אתם רוצים לסדר טיעון, אנחנו נמחוק את הסעיף הזה ונלך לסעיפים אחרים. דברים כאלה קורים בבית משפט, זה לא דבר חריג, אבל במקרה הזה אני חושב שיש מצב שהם הולכים על הדבר הזה, ויכול להיות שהם באמת מאמינים עד הסוף בתיק הזה.
אבל זה לא הכל או כלום. יכול להיות שגם אם באמת לא הולכים להסדר טיעון והולכים למשפט, יכול להיות שהוא יורשה בסעיף אחד ובסעיף אחר לא.
נכון, בהחלט נכון, אבל ההבדל הגדול בין מאסר של 7 שנים, 15 שנים, לבין מאסר עולם הוא אקוטי. וגם כשאנחנו אומרים 7 שנים, 15 שנים, בדרך כלל בית משפט, הוא לא עכשיו נותן את כל מלוא השנים האלה, אבל כשאתה נותן למישהו מאסר עולם, זה אירוע אחר לחלוטין, אתה נמצא במגרש אחר לחלוטין.
מה לוח הזמן?
מגרש ונונו כזה. הם ימשיכו לשבת במעצר עד תום הליכים?
ככה אני מבין שזה מה שהולך לקרות. תראו, כרגע בית משפט הוא בדלתיים סגורות, אנחנו, אני אומר, עמיתי בר פלג מעיתון הארץ, בקשה שיפתחו את הדלתיים של כל הפחות יעבירו לנו כתב אישום מושחר, אנחנו כרגע לא קיבלנו את הדברים האלה, אני חושב שזה לא בסדר, שזה לא תקין מצד הפרקליטות בפרשה כזאת, לכל הפחות לתת כתב אישום מושחר, אני לא מצפה שיגידו לי מה בדיוק נחשף לאיזה מקורות מודיעיניים לשיטתם נשרפו, בסדר, אני מבין שזה חלק מהעניין, אבל בפרשה כזאת בהחלט את הסעיפים ואת מה שנקרא חלק הכללי של כתב האישום, בוודאי שצריך לחשוף לציבור.
אם מדברים עד מעצר על תום ההליכים, מה באמת לוח הזמנים הצפוי? אפשר בכלל לדבר על לוח זמנים?
כרגע יהיה קשה לדעת מה לוח הזמנים, כי כרגע הוגש כתב האישום, ואני מבין שכרגע יש דיון בבית משפט, ואז את יודעת, צריך לקבוע תוך כמה ימים, בכמה ימים בשבוע הם מתכוונים לנהל את הדבר הזה. הרבה פעמים שמנהלים פרשות פליליות, אז הפרשות האלה, את יודעת, עם יום בשבוע, פעמיים בשבוע, משהו בסגנון כזה. רק תיקי אלפים, אנחנו יודעים שזה שלושה ימים בשבוע, אבל תיקי הצוללות זה יום אחד. תיקי הצוללות, למשל, זה יום אחד בשבוע, וזה פרשה שהיא לא תיגמר לעולם בגלל הקצב הזה.
כן. בני אשכנזי, נדמה לי שאנחנו עוד נשוב ונשוחח בעניין הזה.
אני מקווה שנשוחח גם בדברים טובים.
תביא,
תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה, בני. פרסומת אחת ונחשוב.
ערב טוב לחבר הכנסת משה סעדה, מהליכוד.
ערב טוב.
נתחיל במה שסיימנו עם בני אשכנזי, כתבי האישום בפרשת המסמכים שהודלפו. תגובתך?
אני חושב שבסוף יהיה פה, אחרי שהפרטים יחשפו לציבור, יהיה פה כתב אישום נגד עמית אייסמן, פרקליט המדינה, על מסע צייד, שלא ראיתי כמותו, של מספר שבועות שרומסים כל זכות בסיסית. זכות בסיסית לפגוש עורך דין שקיימת לרוצח, לאנס, לפדופיל. האנשים הכי, שעשו את המעשים הכי נוראים, לא הייתה קיימת פה.
אתה חשוף לפרטים? יום...
כן, חלק מהפרטים, כן, בקשר עם בני המשפחה שפנו אליי.
כלומר, אתה יודע גם דברים שאינם מותרים בפרסום, אתה אומר את הדברים?
כן, דרך המשפחה, כן, דרך המשפחה. דרך הקשר שלי עם המשפחה, ואתה יודע, צריך להבין, אחד מהם, די בהתחלה הסכים לבדיקת פוליגרף, נבדק בפוליגרף, נקבע שהוא דובר אמת, 20 הוא במרתפי השבק, ואני כאיש, שהייתי אחראי על חקירות שירות, זאת אומרת, איש שירות ששרח, אני שהתחקרתי אותו, אפילו אנשי שירות ששרחו בעבירות חמורות, לא זכו ליחס כזה, וגם כתב האישום עכשיו, צריך להבין, כתב האישום זה תחת הכותרת ריגול, מי שמכיר את חוק
העונשין. ריגול, והצהרת הכוונות זה שהוא לא רק סתם עבר, אשמח במטרה להזיק למדינת ישראל, אולי אם זה היחס, אז מתי נתנו לבנונו לראות עורך דין?
לא זכירה, אבל בדרך כלל...
גם אני לא זוכר.
כך, אבל כך דוגמת התיק האחרון, של ירו לעבר בית ראש הממשלה, שברור שזה מעשה לא בסדר, הם פגשו עורך דין תוך 24 שעות.
כן, אבל אי אפשר, זה לא בדיוק אותו דבר. אי אפשר, הנסיבות הן לא אותן הנסיבות.
לא, אין, מה ההבדל? זה עבירה ביטחונית, זה עבירה ביטחונית. ככלל נותנים, אני אומר לך, טיפלתי בעבירות הכי חמורות בספר החוקים, מול דברים שפגעו בביטחון מדינת ישראל, ואנשים קיבלו עורך דין תוך, לא 24 שעות, שעות בודדות, כי זה זכות אלמנטרית. ופה זה אירוע יוצא דופן, שאפילו רוצח לא זוכה לו. ואני אומר, המסע הצייד הזה, ברור לי שזה מכוון, ברור לי שזה אין פה צדק, ואני, אני, ברור לי שביום מן הימים, שכל הפרטים יחשפו, והנושא יחקר, יחקרו, מי נתן תורה, מי, אני מצטט בכירים במשטרה, מי ניפח את התיק הזה במכוון, כפי שאומרים בכירים במשטרה היום, והנושא הזה ייבדק.
לעניין אחר, בליכוד מנסחים חוק לגיבוש ועדת חקירה לטבח השבעה באוקטובר, זה לא ועדת חקירה פרלמנטרית, למרות שהיא מבוססת על איזשהו הרכב בכנסת, נציג של הקואליציה, נציג של האופוזיציה עמדו בראשה. אתה היית פעם בוועדות חקירה פרלמנטרית, אתה יודע שמדובר בדרך כלל בקטטה ולא במשהו שחוקר.
לא, אני לא, החוק כולנו למדים עליו מהתקשורת, כי הליכוד לא מנסח כרגע עוד שום דבר, זאת אומרת, זה לא משהו שאני מכיר, ואני ככה יכול להתייחס על סמך היכרות. מה שאני כן יכול להגיד, כמי שהיה רפרנט של כמה ועדות חקירה ממלכתיות, ואני יודע מה זה ועדת חקירה ממלכתית, הדבר הכי חשוב בוועדת חקירה, שתזכה לאמון הציבור. זה בראש ובראשונה. ולצערי, היום כל ועדת חקירה, לא משנה מי יקים, אם צד אחד יקים אותה, הצד השני יגיד שהוא לא מאמין, ועד היא חסרת ערך.
וועדת חקירה ממלכתית היא מטעם צד אחד, היא אמורה להיות ועדה של כולם, ממלכתית כאמור.
קודם כל ועדת חקירה ממלכתית אמורה להיות של כולם, אבל מה שקורה במדינת ישראל, אני עכשיו מדבר איתך על עובדות. בעובדות, חלק גדול מהציבור לא מאמין, וגם אומר את זה, שהוא לא יאמין בוועדת חקירה ממלכתית. ולכן הדרך הנכונה שאני חושב שצריך לעשות, זה לא ועדת חקירה פרלמנטרית, שהיא פחות משמעותית בעיניי, אלא ועדת חקירה שתוקם בהסכמה, שאנשים שישבו בראשה תוקם בהסכמה, ושמעתי על הצו, אני חושב שהיא נכונה, של 80 חברי כנסת, שזה רוב מוחלט כמעט של חברי כנסת, שיסכימו על האנשים שישבו, כי אני רוצה, כי מחר והמסקנות הן מאוד חשובות לביטחונם ישראל כולו. ואני רוצה שכולם יקבלו אותם, שאף אחד לא יגיד, שאף אחד לא יאשים את השופט בסוף.
אבל חבר הכנסת סעדה, מה עמדתך לגבי הסעיף שאומר שלא ניתן יהיה לחקור את זה באף דרך אחרת, וגם אם בסוף לא יצליחו להגיע להסכמה של 80 ידיים שמצביעות עבור ההרכב, אז פשוט זה לא יחקר וזה יתמסמס ולא יחקר באף צורה?
קודם כל אני חושב שזה חייב לחקר וכולם מבינים את זה. אבל כולנו מבינים באותה מידה שאם לא יהיה אמון בוועדה הזאת, איזה ערך יש לבית משפט? אם אין אמון כלפי בית משפט. עכשיו, הרי אני מזכיר לך, מה שוועדת חקירה קובעת בסוף זאת זה המלצות. אין לה יכולת לאכוף. זאת אומרת, אם מישהו יגיד שהוא לא מאמין, ואין ערך לכל ההמלצות שלה. זאת אומרת, אני רוצה זה שימנה אותה גם ידע שהוא מקבל את ההמלצות שלה בסוף. אחרת זה חסר ערך. זה כמו שאתה ממנה שופט לאבדי במשחק כדורגל, אבל אתה לא, אתה אומר, טוב, מה שאתה מחליט לא רלוונטי לי, אז זה יחס לשופט. לכן אני אומר, אני מרגיש שיש פה חוסר אמון מצד שני הצדדים. כל אחד איתן שהצד השני מינה את השופט שמתאים לו ושראוי לו, ושלא יעשה צדק, ומהמקום הזה שלצערי החברה הישראלית הגיעה, זה לא היה צריך להיות כך, אין ברירה אלא למנות אנשים בהסכמה, ואפשר להגיע להסכמה. עכשיו יש מספיק אנשים בחברה הישראלית שעדיין מוסכמים על שני הצדדים, אנשים ראויים. יש לי המון דוגמאות שאני מכיר מהשדה המשפטי שגדלתי בו, ואני חושב שזה נכון לעם ישראל, כי בסוף אני רוצה שכולם יקבלו את ההחלטה של השופט.
אם אנחנו מדברים על אמון במערכת המשפט, או במערכת המשפטית, איפה עומדים הצעדים שלכם להדחת, או לקריאה להדחת היועצת המשפטית לממשלה?
קודם כל זה חלק, יש אמון במערכת המשפט, אין אמון באנשים ספציפיים. אני חושב שהאישה הזאת הקנתה ביושר את החוסר אמון שלה, זה התחיל בזה.
כאילו אמרתי, אני מאמין ברפואה, לא ברופאים שמטפלים בי.
נכון, לא עוזר לי. לא, בכל מערכת, אני חקרתי את השוטרים ואת השבק, אז אם היה מישהו שהיה לו בסדר, אז המערכת לא הייתה בסדר. היה תמיד אמרתי, אני, התפקיד שלי, אני מנקש את הסבים השוטים, ושדיברתי על אנשי שירות שסרחו, אנשי משטרה. זאת אומרת, אני חושב שהיא קשלה בתפקידה. הנשיא שמגר קבע כללי מה עושים שיות משפטי, כשל בתפקידו, והוא מגדיר מה זה כשל, שיש יחסי חוסר אמון בין הממשלה לבין היועץ המשפטי לממשלה, יש כללים מה עושים, מה שעושים, פונים לוועדה שמינתה אותה, ומביאים בפניה את הטענות, והוועדה ממליצה לממשלה כיצד לפעול. עכשיו, מי שיושב בוועדה זה נשיא בית משפט העליון לשעבר, במקרה זה גרוניס, שר משפטים לשעבר, נציג ועדת חוקה, איש אקדמיה, יש לשכת עורכי הדין, ואני חושב שאם הממשלה מרגישה שיש חוסר אמון, והיא מרגישה על רקע חוסר אכיפה במדינת ישראל, ככלל, משני הצדדים, אתה שומע חדשות לבקרים קריאות לסרבנות מצד השמאל בעיתון הארץ מספר פעמים, גם בצדדים האחרים אתה שומע קריאות לסרבנות.
לא, אנחנו לא...
חבר הכנסת סעדה, אתה לא חושש שעצם התביעה, עצם הדרישה...
אני שומע מהציבור החרדים חדשות לבקרים קריאות לסרבנות, מה זה לא רווח?
מהחרדים אמרת?
לא, לא.
גם מהחרדים, כן, גם מהחרדים, זה לא ראוי בעיניי.
אבל תגיד לי, אתה לא חושש ממלחמת אחים, כלומר שזה ידליק את המדינה, פיטורי היועצת המשפטית?
קודם כל חושש, ושנתיים, שכל מה שאלו אותי בכל רעיון כתומך רפורמה, ומראים לפיתור היועמ"שית, אמרתי, בוא נתמקד בנושא, ולא בפרסונה, אבל אני חושב שרצינו קווים אדומים. אנחנו במלחמה, ויש פה שיח לסרבנות, ואין פה צפה, זאת אומרת, אין דין ואין דיין, וכמובן, אנחנו רואים את ההתנהלות גם מול ראש הממשלה. זאת אומרת, זה התחיל באמירות, שהיא לא הגישה כתבי אישום, עד היום הוגש כתב אישום אחד, על אין סוף אמירות מתלהמות, מסיתות, זה עבר לאיומים, זה עכשיו הגיע כבר למעשים, ולי ברור שהכתובת על הקיר ומה שיהיה, השלב הבא, שיפגעו בראש הממשלה. וברור לך מה יקרה אז, אני חושב מה יקרה אז לחברה הישראלית, אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגע. עכשיו ראינו, זה קרה לצערי כבר בארץ, ראינו מה קורה בארצות הברית שזה קורה, ואני חושב, מתוך חשש עמוק לחברה הישראלית, אני חושב שזה הזמן לעשות את זה, וגם לעשות את זה בהליך שקוף. אני חושב, אני מעביר את זה לוועדה מסודרת, בראשות שופט עליון לשעבר, מי שהגדיר את הסמכויות של הוועדה, זה הנשיא שמגר לשעבר.
חבר הכנסת סעדה, אני סליחה שאני רוצה רק לעקוב אחרי הרציונל. מבחינתך, יש קשר בין פיטורי היועצת המשפטית הממשלה לחליל הפגיעה בחיי ראש הממשלה? כלומר, יש קו ישיר שעובר בין הדברים?
אמרתי, יש קו, לא. בדייקי. יש קו בין חוסר אכיפה. ברגע שאין כתבי אישום על מעשים, אין על הסתה פרועה ברשתות, אמירות קשות, איומים כלפי ראש הממשלה, ואין אכיפה, אז ברור, אם אתה לא אוכף חוק, אתה פורעי חוק. זה תמיד קורה. זה היגיון. אם את לא תחפיל פריצות, אז יהיו הרבה פורצים. למה הפרקליטות והמשטרה נלחמת בפשיעה? כי אם אתה לא נלחם בה, הפשיעה נלחמת בך. וזה מה שקורה. כרגע לא נלחמים בהתנהלות ובאמירות הקשות, וזה מה שקורה.
תודה רבה לך, חבר הכנסת סעדה מהליכוד. תודה רבה.
תודה. פרסומת אחת שוב וחוזרים.
שלום וערב טוב לעורך הדין וסגן אלוף במילואים מוריס הירש, מנהל מחלקה במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון ומומחה לדין הבינלאומי, לשעבר בכיר בפרקליטות הצבאית. שלום לך.
שלום וערב טוב.
בית הדין הבינלאומי בהג הוציא צווי מעצר נגד נתניהו וגלנט. פשעי מלחמה. מה המשמעות של הדבר הזה באופן פרקטי? רק שהם לא יכולים לטוס לחוץ לארץ, לאותם ארצות שמכירות בבית הדין הזה?
תשמעו, אנחנו חייבים קודם כל לבחון מה בכלל הרקע לאירוע הזה. מדובר בבית הדין שפועל לבדו, ממציא מדינה שלא קיימת, מאמצת את הגרסה השקרית של ביצוע פשעי מלחמה, ופועלת באופן נקודתי ממש כלפי ראש הממשלה והשר לשעבר גלנט. המשמעות של ההחלטה הזאת היא קודם כל בדעת הציבור. פה אנחנו מבינים שראש הממשלה ושר הביטחון גלנט לשעבר מצטרף לקבוצה מאוד קטנה של אנשים שביצעו פשעים נוראים ואיומים. ושם אנחנו נמצאים בחברה הכי לא רצויה על כדור הארץ. עכשיו, זה שהם לא יכולים לטוס לכל מיני מדינות, ויש באמת הרבה מדינות שהן חברות בבית הדין, המדינות האלה מסכימות בעצם הצטרפותן לבית הדין, לאכוף את צווי המעצר, מציב בפני ראש הממשלה, בוודאי אתגר משמעותי מאוד, מצר את צעדיו, וממש מטיל דופי על כל פועלה של מדינת ישראל, במלחמה הכי צודקת שקיים על כדור הארץ, להילחם נגד המחבלים שרצחו וטבחו ואנסו ועינו את נשותינו, את ילדינו, את התינוקות שלנו. פשוט אירוע חסר תקדים.
יש מה לעשות? מהרגע שזה הוגש עוד אפשר... מה עושים עכשיו? אפשר לבטל את זה?
השאלה מה לעשות עם הפעולה הזאת היא מורכבת. לצערי הרב, חלק מהאשמה ממש רובצת לפתחנו. היו לנו מספר הזדמנויות לנקוט פעולה. כאשר הרשות הפלסטינית ביקשה להתקבל כמדינה בהג, היינו צריכים לצעוק, זוהי הפרה מהותית יסודית של הסכמי אוסלו, ולא נעבור על זה הסדר היום. שתקנו. שמדינת פלסטינה לא קיימת, הצטרפה לבית הדין, שתקנו. שפתחו בחקירה, שתקנו. הרי יש לנו מה לעשות, יש לנו את ממש את המנוף הלחץ הכי טוב שיש.
אתה אומר שאנחנו צריכים ללחוץ על הרשות הפלסטינית ואז בית הדין בהג יחזור בו?
בדיוק, אם מדינת פלסטין היא לא חברה בבית הדין, אז לבית הדין אין מה לעשות. הרי מדינת ישראל אף פעם לא הצטרפה לבית הדין, ולכן אין סמכות כלפינו. הסמכות קיימת אך ורק משום שמדינת פלסטין הלא קיימת הצטרפה לבית הדין. ולכן הסנקציה שאנחנו צריכים להפעיל במלוא הכובד הוא הסנקציה הכלכלית. הרי 65% מכלל התקציב של הרש"פ בא מאיתנו.
אז שוב יאשימו אותנו שאנחנו מרעיבים אותם למוות, כמו בעזה.
לא, ממש לא. המדובר בהסכם. הם הפרו את הסכם הביניים מכל וכל. אין התחייבות כמעט שהם לא הפרו. ולכן הפעולה היא פעולה ממש של דיני חוזים פשוטים. אתם הפרתם הפרה יסודית ומהותית את ההסכם, ולכן אנחנו לא נעביר לכם כסף. אתם רוצים לרפא את הפגם הזה? הדלת פתוחה. תצאו ובאופן מיידי מבית הדין, ולכן נוכל לחדש את העברת הכספים. המפתח לנושא הזה נמצא בידיכם, אתם יכולים להחליט בין חיים ולבין ההליכים בבית הדין.
נגיד שהם בחרו בהליכים בבית הדין, אז זו הדרך היחידה שלנו לפעול? זה אומר שצווי המעצר יישארו על כנם?
צווי המעצר יישארו על כנם לצערי, אינני רואה מצב שבית הדין פתאום יבין שכל היסוד הראייתי להליך הזה הוא פגום מיסודו, ולכן בית הדין ימשיך במלוא המרץ לפעול נגד ראש הממשלה ונגד השר לשעבר גלנט.
לארצות
ואני
הברית?
מעריך,
יש מה לעשות.
יהיו גם נוספים.
לארצות הברית יש מה לעשות בעניין? הממשל טראמפ ייכנס, יש אפשרות לשינוי?
הוא מאיים עליהם בצעדים חריפים. מה הוא יכול לעשות?
בדיוק. ארצות הברית, בדומה למדינת ישראל, לא הצטרפה מעולם לאמנת רומא. היא לא חברה בבית הדין. היא יכולה להפעיל סנקציות. ראינו את זה גם בקדנציה הקודמת של טראמפ, שמפעילו סנקציות נגד התובעת ונגד גורמים אחרים בבית הדין. זה כמעט ולא השפיע עליהם. ולכן גם העיתוי עכשיו, אחרי הבחירות, גם שמי יודעים שהנשיא טראמפ הולך להיכנס חזרה לבית הלבן, פשוט לא מזיז להם, לא מפריע להם.
כלומר, ולכן, אתה לא רואה שגם תחת לחץ אמריקאי הם מבטלים את צווי המעצר האלה?
לא, אני לא רואה את בית הדין הזה שהלך שוב כברת דרך להמציא מדינה שלא קיימת, לקבוע לה ללא סמכות גבולות שלא קיימות ולא יהיו קיימות לעולם.
עורך הדין וסגן אלוף במילואים מוריס הירש, תודה רבה, הבנו את העניין, נצטרך להכריז עליהם מלחמה כנראה, תודה רבה.
תודה רבה.
אחי אדלוק יעדכן אותנו בנעשה בכבישי ארצנו בדיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור אליכם.
חזרנו, יום נוסף של ירי לעבר הצפון, והפעם שוב לצערנו תוצאות קטלניות. בריין דירקטור בן 27 ממעלות נהרג במטח הקטלני של 10 רקטות לעיר נהריה. זהו הרוג הרביעי תוך חודש בנהריה. מצטרף אלינו רפאל משה, חבר מועצת העיר, שלום לך.
שלום.
ערב טוב, ערב קשה.
ערב קשה, וזה הופך להיות כבר, אי אפשר להגיד דבר שבשגרה, אבל זה קורה הרבה יותר מדי.
אני הייתי פה לשידור בתוכנית לפני שבועיים עם אריה, עם בן. אמרתי שזה רק עניין של זמן עד שאנחנו פה חווים מדבר סבר וזה, כמו רולטה רוסית בתושבי נהריה מגדרים זה כרולטה רוסית. זאת אומרת, אתה לא יודע מתי זה קצת. אני הייתי היום בחוץ בשתי המתחים שהיו, כמו שזה היה בחור הזה, זה פונו לברכה, זה יכול להיות גם אני. זה ממש הבדל של כמה מטרים לפה ולשם, וזה נוחת עליי או על מישהו אחר. או בגן או בספר, ואצלנו זה נרמו למצב. אצלנו מנרמלים את המצב, הולכים לבית הספר, הולכים לגנים שאפשר בממד, בסמוך לממד. עכשיו שתביני שאותו בחור שנהרג היום, הוא עושה את כל מה שצריך לעשות. הוא עצר את המסעית שלו, ירד מהרכב, הלך להתחבא מתחת לחומה, ועדיין הוא נהרג.
נזכיר שנהריה, כמובן התושבים לא פונו. תושבים בבתיהם, השגרה אמורה להתנהל.
התושבים כבר לא פונו, לא מפוצים, חירים נשארים בבתים, עצמאים לא מקבלים פיצויים, מדווה הפיצויים הוא לא עומד כבר לרמה נדרשת פה בנהריה. וכולם, גם כשאנשים הולכים לעבוד בבית, הולכים לעבוד, הם הולכים עם דמעות בעיניים ומשאירים את הילדים בבית. חלק מהתושבים משאירים את הילדים מהבית, חלק האנשים גם מתפנים בעצמם. מי שיכול לעזוב את נערי, עוזב את נערי.
זה אומר שאתה למשל מייחל שכבר ייחתם הסכם עם לבנון ותהיה רגיעה?
אני מאחל לכך שצהל ינצח ויסיים את המלחמה הזאת אחת ולתמיד, כדי שהילדים שלנו לא ילחמו במלחמת לבנון הרביעית. אנחנו יכולים, אנחנו, בוא נאמר ככה, אנחנו סופגים, אנחנו עורף, אנחנו שטח האש, כמה שנקרא.
אתם כבר לא כל כך עורף, כן? אתם
שטח אש. שטח אש. אבל אנחנו לא מחפשים הסדר ברמה של בוא תעשו הסדר כשנמצא מזה, זה לא הקריאה שלנו. הקריאה שלנו לממשלת ישראל, תמשיכו במלחמה, אבל תעזרו לנו לעבור אותה תחת השגרה שאתם מכתיבים לנו, עם פיצוי, עם ימי התרעננות למרכז הארץ. אני בכל סוף, כל סוף שבוע נוסע למרכז הארץ להתרענן, אם לא אי אפשר. יש כאלה שלא יכולים לעשות את זה. חייבים פה למצוא פתרון למען תושבי נהריה, כי אי אפשר ככה. אי אפשר להמשיך בשגרה הזאת. חייבים לפצות אותנו על כך.
ומה עונים לכם כשאתם באים בדרישה?
ברור שזה בדיבורים, זה בדיונים, יהיה משהו, יכול להיות שיהיה, יכול להיות שלא ראש העיר מנסה, אבל הוא לא מצליח להשיג את התוצאה הנדרשת. ותושבי נהריה משלמים על כך בהרבה חרדות. שפה המצב הנפשי שלנו גם כבר לא כמו שהיה לפני שנה, זה כבר שנה מתמשכת, זה מעל שנה אנחנו נמצאים במצב הזה, אבל מספטמבר זה נהיה הרבה יותר אינטנסיבי לכל אזור הצפון ובמיוחד בנהריה. עכשיו גם המתחים של היום זה היה משהו מאוד חזק.
כן, היום היה קשה מאוד. רפאל משה, חבר מועצת העיר נהריה, תודה רבה לך.
שנדע ימים טובים.
ואנחנו שולחים תנחומנו כמובן למשפחתו של ההרוג היום בנהריה. תודה.
משמעלות.
כן. באותו עניין, מצטרף אלינו יוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי ידיעות אחרונות ב-24, שלום לך.
שלום יוסי.
אני רוצה לספר לכם שאני עכשיו אספתי את אמא שלי, שבא להתרעננות מנעריה, היא גרה בנעריה, והוא כל כך צודק. נעריה לא פונתה, והיה לי קצת קשוח להוציא אותה משם, היא יצאה, אבל החיים שם לא פשוטים.
אבל תגיד, גם אצלך, אני יכולה להגיד לך להעיד שאצלי הם לא ממהרים לצאת להתרעננות. כאילו צריך, רוצים את הבית,
לא
רוצים ממהרים, את הזה.
זה רק עכשיו הצודקת ב-100%. זה רק עכשיו, זה אחרי האירועים האחרונים, והדור המבוגר, כמו במקומות אחרים, קשה לו לעזוב, קשה לו, הוא מוכן להישאר עוד בממד ולספוג, וקשה להוציא אותו מהבית שלו. קשה, את הצעירים יוצאים. אחי ובני משפחתו שגרים שם יוצאים באופן קבוע. אגב, הם לא זוכים לא לשיפוי, לא לתגמול, לא לשום דבר. ומי שאין לו אמצעים הוא בבעיה, אז זה לגבי נעריה.
נוכח הקשיים האלה שאתה מתאר, ניתן היה לחשוב שאתה אומר, נו, נסבול עוד יום יומיים ותכף חותמים הסכם, לא. אבל אתה אומר שההסכם הזה הוא היום ונורא.
אני בוודאי, כי תראה, אני כמובן בעד הסכם והסדרה, והסדרה צריכה להגיע בסופה של מלחמה, וצריך שרק הסדרה תביא לידי ביטוי את ההצלחות שהן באמת פנומנליות מול חיזבאללה. אנחנו, אני מאלה שכן חושבים שישראל כץ צדק, אנחנו באמת ניצחנו את חיזבאללה. אבל אם אנחנו לא נתרגם את זה להישגים בשטח, במסגרת ההסכם, אז אני חושב שהניצחון הזה לא יבוא לידי ביטוי, כפי שהוא צריך לבוא, ועל מה אני מדבר. אני מדבר על כך שהאכיפה צריכה להיות, בניגוד למה שמספרים לנו, האכיפה היא לא באמת באמת ישראלית. האכיפה היא על ידי מנגנון אמריקאי וצרפתי, זאת אומרת, אנחנו נצטרך לפנות אליהם, והם יצטרכו לטפל בזה, ורק לאחר מכן אנחנו נוכל לפתוח באש, אלא אם מדובר באיום מיידי, זאת אומרת, אם אתה רואה מחבל בדרכו לישראל או לשגר רקטה, אם אנחנו נראה את עצמות, אנחנו לא יכולים לפעול, זה לפי הסיכומים. אנחנו צריכים להשיג כמה דברים, אחד הרחקת כל הגורמים, זאת אומרת לייצר סייף זון כזה, קילינג זון, שאף אחד לא נכנס, כמו ברמת הגולן, לא מתקרבים לשם. אומר בכלל דוד אזולה יותר ממני, הוא אומר, אני לא יכול להחזיר תושבים עם תושבי קילה, יחזרו לשם, לבתים שלהם. הוא אומר, אפילו תושבים רגילים, שאם לא יכולים לחזור ולגור 300-400 מטר מהבתים שלנו. כי אני לא אצליח, לא רק אני לא אצליח להחזיר את התושבים, אני לא אקרא להם.
אולי מה שישראל עושה עכשיו זה, טוב, בוא נרוויח זמן, נקבל איזושהי הפוגה, יבוא טראמפ ואז ניכנס עם אמא שלהם.
לא, אנחנו לא ניכנס שוב, אנחנו, אתה מכיר את החיים אחרי
לא, אני רק שואל, אולי זה הלך המחשבה.
לא, דווקא אני חושב הפוך, אני חושב שזה בתואם עם טראמפ במיוחד, כי אתה יודע שדרמר נוסע לשם ונפגש איתו, וזה לא הסכם של רק על דעת ממשל ביידן, אלא גם על דעתו של טראמפ. אז להפך, אם כבר אני רואה אלמנטים של לחץ מצד טראמפ לסגור את הסיפור הזה. ואם אנחנו סוגרים אותו כמו שהוא, אני חושב שזה רע מאוד. אנחנו צריכים למקסם. אם לא היו לנו הישגים, והיינו באותה נקודה של 2006, סוף המלחמה, תשמעו, אין בעיה לקבל את 1701. בסדר, לא הבאנו הישגים. אבל פה אנחנו הבאנו הישגים, אנחנו גם יכולים, אני לא חושב שצריך ללכת ולתמרן עוד, אבל אני חושב שכן צריך להמשיך אחרי הפוגה של היומיים האלה, קוראים לזה במערכת הביטחון הפוגת אוכסטיין, שהוא פשוט היה שם, להמשיך להתקוף בבירות, כי שם זה כואב להם, ושם עוזבים את העיר.
יוסי, ההסכם הזה
שלוחץ עליהם.
הוא דן דיל, זהו, ישראל הולכת לחתום? יש, אנחנו מבקרים את זה, אבל עוד יש דיונים, או שזה, זהו, זה מה שהולך לקרות.
עד כמה שאני יודע, זה מה שהולך לקרות. מספרו לנו סיפורים כאלה ואחרים, אנחנו נאכוף, אבל אנחנו לא באמת נאכוף. אנחנו רק נאכוף מה שיהיה בטווח הזמן המיידי. אם חיזבאללה עכשיו בונה תשתיות בעומק, עושה פעולות כאלה ואחרות, זה תחת המנגנון, תחת הוועדה מיוחדת. זה לא באמת שאתה יכול לתקוף, שלא יספרו לנו סיפורים. אנחנו יכולים לתקוף חוליה של רדואן שתתקרב או שתתחיל לחפור מנהרה בקילה, נגיד. אבל מה אני עושה במקומות אחרים? בשביל מה ניצחתי אותם? בשביל מה שילמתי מחיר כל כך יקר? אז אני חושב שזו טעות, זאת אומרת, בתור אחד שתומך בהסדרה, אחד שחושב שנכון לעשות אותה, אבל צריך לעשות אותה מעמדה של כוח. זה מה שאני טוען.
כן.
אם אתם רוצים את כמה דקות עוד... הזמן הרי שנותרו, אני חושב...
יש לנו עוד שתי דקות, דבר איתנו על המינויים במטכ"ל אני... שהולכים להיות מחר.
תראו, מחר יש דיון שיבוצים של כל מפקדי החטיבות הסדירות, פלוס מספר אוגדות, 162, היוש וכו', אבל אני לא אלאה אתכם, אבל הסיפור הוא לא זה. הסיפור הוא שרמטכ"ל, ואלוף פיקוד דרום, וראש אמ"ן, וראש אגף מבצעי, שכשלו כישלון חרוץ בשבעה באוקטובר, לא מציגים תחקירים לציבור, לא למשפחות השכולות, לא למשפחות החטופים, ומתנהגים כמו אחרוני הפוליטיקאים, ולא לוקחים אחריות, ומסתכלים עליהם, הדור הצעיר מסתכל עליהם מלמטה למעלה, ואומר, אתם יכולים להטיף לנו מוסר, אתם יכולים להגיד לנו, אחריי תלכו.
אתה חושש שימנו מפקדי חטיבות? יהושע, יוסי.
אני אומר לכם, הצבא במשבר אולי החמור ביותר שאני זוכר, ואני מספיק שאני מחסה את הצבא. הצבא במשבר מטורף.
אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהרמטכ"ל היה צריך לפרוש, אבל תגיד לי, אתה חושב שהרמטכ"ל עכשיו... אתה חושב שהרמטכ"ל עכשיו, כשצריך להחליף מפקדי חטיבות ואוגדות אחרי כל כך הרבה זמן ולחימה, אתה חושב שימנו דווקא כאלה שכשלו בשבעה באוקטובר?
סליחה, יש לי שאלה אליך, סליחה, למה לא למהר? אתה יודע שדיון שיבוצים זה לקיץ הבא. מה קרה? מה קרה? הוא לא מחליף עכשיו את מח"ט גבעתי, שלא, איך אומרים, שלא יעבדו עליכם. הוא מדבר על הקיץ. אז ימתין עוד חודש חודשיים, והרמטכ"ל הבא שייכנס, ימנה את זה. הלו, מה קרה?
יש איזה שהם סימנים שהוא מתכוון...
הוא לא מחליט להוציא עכשיו את מח"ט הצנחנים מלבנון, והוא אומר לו, אני נותן לו מנוחה. לא, הוא מדבר על החלפה בעוד חצי שנה, 8 חודשים, 10 חודשים. על מה החיפזון? עכשיו, יגיד לעצמו, נגיד קצין אג"ם פיקוד הדרום, שהוא מתמודד לאיזשהו תפקיד. אוקיי, הוא היה בלילה של השבעה באוקטובר, למה שאני אסיר את המועמדות שלי? בינדר, ראש חטיבת המבצעים, קיבל קידום לראש אמ"ן. אז למה שאני לא אתמודד על חטיבת הצנחנים? למה שאני לא אתמודד על חטיבת הקומנדו? ומאפשרים לו את זה. וכנל, ראש ענף עזה, ב-8200, אחד האחראים הישירים לאירוע הזה באמן, שהוא גם במקרה היה הרעלה של הרצי הלוי כשהוא היה ראש אמן, הוא לא אומר לעצמו, חבר'ה, אני פורש, שם את המפתחות, יוצא גם עם פנסיה, אני בגיל פנסיה, אבל אני משתחרר מיוזמתי.
כן.
לא, הוא רואה את עצמו מועמד לקמן פיקוד מרכז, את דרגת אלוף משנה, ומאשרים לו להתמודד. זה יכול להיות שתקבל, יכול להיות שלא, אני מקווה מאוד שלא, אבל תבינו באיזה מצב הצבא נמצא, וזה לא בא לידי ביטוי.
אני הבנתי.
והמצל הזה מאותרג, וחלק גדול, גם האלופים מאותרגים בתקשורת, וחבל מאוד.
יוסי
יהושע, כתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, תודה רבה לך. לא שימחת אותנו, אבל תודה רבה לך. פרסומות.
שלום, שוב אריה, בינתיים מדווחים, דיברנו על צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. ארצות הברית דוחה על הסף את החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ובוחנת את תגובתה להחלטה, בתיאום עם ישראל ומדינות נוספות.
טוב, עוד נשמע על זה.
בהחלט.
שלום ליהודה עציון, חבר קרוב של זאב ארליך, איש אופרה. שלום לך.
לא.
אתה שב בשעה זו מן הלוויה.
כן, הלוויה גדולה, כמות, ונוגעת מאוד בשורשי הדברים, ברוח שרבו עסק בהם כל חייו.
ספר לנו עליו, למי שלא הכיר.
רבו איש אוצר בלום של ידע, אבל לא אוצר בלום, אלא אוצר זורם, כמעיין המתגבר. תלמיד חכם עצום בכל חדרי התורה, אפשר לומר, אבל בייחוד בדברים שקשורים אל העם ואל הארץ ואל עברנו ואל ההיסטוריה ואל הארכיאולוגיה ואל המורשת. את הדברים האלה הוא חפר כל ימיו, חפר גם כפשוטו, אבל גם במחקריו, במאמריו, והנחיל לכולם. אני בטוח שיש בין המאזינים כאלה ששמעו אותו בלייב, כמו שאומרים, ואת הטון הדיבור שלו ואת הנגינה המיוחדת שקושרת בין הצורה לבין התוכן, אף אחד לא יכול לשכוח. איש צבעוני, עשיר ברוח, ובידע באופן בלתי רגיל, שבין 70 כבין 17 לאנרגיה ולריצה על הגבעות ובתוך החללים התת-קרקעיים ומחקרים שלהם.
היה חשוב לו גם מאוד להעביר את הידע הזה לחיילי צה"ל, לקציני צה"ל. הוא היה במקימי יחידת מרעול אחרי רצח שלושת הנערים.
כן, לא רק זה, הרבה יותר מזה. הוא היה בסימביוזה עם צה"ל לאורך עשרות שנים, עשרות שנים. קצינים שזוכרים אותו מתפקיד מ"מ ועד תפקיד אלוף פיקוד. כולל סגן הרמטכ"ל אמיר ברעם היה חבר קרוב. הם היו מזמינים אותו לשיחות עם החיילים ולהדרכות ולהסברים ולחדירה לכל מיני חורים שאף אחד לא מכיר, איזה מסגד שיש לו איזה מרתף שז'אבו מוכיח לך ששם בעצם הליבה היהודית של הבניין, ואחר כך רק המושלמים עטפו אותה בעוד סמלות של מלט ואבן. וההליכות האלה למקומות, זה גם הייתה הרפתקנות כזאת שלו, אבל הרפתקנות סופר מקצועית, זאת אומרת הוא תיעד ורשם וצילם והפך את זה למאמרים ומחקרים, ואין לי ספק שהמאמר הלבנון כבר היה מבושל אצלו.
תגיד, גם באופרה שואלים למה הוא היה צריך ללכת לשם?
תראה, כולם שואלים, אבל כל מי ששואל לא יכול, בעצם הוא לא מכיר אותו. האיש הזה, כל חיותו הייתה בהליכות האלה, דווקא למקומות האלה. אני אפילו יכול לצטט את רעייתו, אלמנתו, שאמרה שהייתה כרוניקה ידועה מראש, כי הוא הלך כל חייו למקומות כאלה, ואי אפשר היה לעצור אותו. מי שהיה עוצר אותו היה מקבל גב באותו רגע. זה בלתי אפשרי. זה היה ממש אובססיבי, חזק מאוד, ומוחלט מאוד, וזה האיש. ככה הוא חי וככה הוא מת.
כן, הוא היה מודע לסיכונים, אני בטוחה. אתה אומר שהוא לא ראה בעיניים, כמו שמגדירים, אבל הוא... זה היה חזק ממנו.
זה לא היה חזק ממנו, הוא היה חזק ככה.
הוא היה חזק, לא, הרצון לידע היה חזק ממנו, מהסיכונים.
אני לא מגזים, אלה היו חייו. אז בסדר, ודאי שהוא שם אפוד, ודאי שהוא שם קסדה, בוודאי, אפילו הוא מאוד ער לנועלי ביטחון, וגם כמפקד בטוח שהדריך ככה את חייליו. הוא היה כמן עשרות שנים רבות, והוביל כל מיני מבצעים. אבל לא ללכת, זה לא יעלה על הדעת. אין מצב, כמו שאומרים.
יהודה עציון, חברו הקרוב של זאב ארליך ז'אבו, שנפל אתמול בלבנון, תודה רבה לך.
שנזכה
לבשורות
טובות בפרט ובכלל.
אמן, תודה. ונגיד בתקרית נפל גם סמל גור קהתי, בן 20, מנרבנים.
גם נפצעו חיילים וקצינים, כן.
בנימה הזו אנחנו מסיימים את תוכניתנו. נקווה כן לבשורות טובות. נאמר תודה לאסף נבו ושני רומנו, עורכים ומפיקים, אחראית על השידור שקד מורג. אחרי עורכי הדיגיטל, אחיה כהן, אחיה דלוק ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם פרימו ואיללי, ואנחנו נפגשים פה מחר ב-8 בבוקר.
נכון, אני כבר הולך לישון כדי להיות רענן לקראת השידור.
שיהיה ערב טוב.